טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו בשני שיעורים האחרונים דיברנו על מידת האהבה, וכחלק אינטגרלי או המשך טבעי של אהבה צריכים לדבר על צניעות, ואחר כך אנחנו בעזרת השם פעם הבאה נדבר על נאמנות באהבה. אבל כל המידות הללו, אהבה, צניעות, נאמנות, זה חלק מבניית הנפש של האדם, את האישיות המתוקנת, הנכונה, הנורמלית, טבעית של האדם. ואנחנו היום נדבר בעזרת השם על צניעות. באופן פשוט, צניעות יש בזה כאילו שני מובנים. מובן אחד זה הצנע לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, שאדם צריך להתנהג בצורה כזאת שהוא לא מדגיש גופניות. תודה רבה, יישר כוח. אצל הרבה אנשים עניין של צניעות, יש אסוציאציה עם משהו שהוא לא מעורר תאווה. אבל אם צניעות זה רק עניין של לא לעורר תאווה, אז מוסלמים יותר צנועים מאיתנו. ואני מכיר מקרה שבחורה אחת התאסלמה בגלל שהיא חשבה שאנחנו לא מספיק צנועים. וגם אמהות אפילו שלנו היו הולכים בלי כיסוי פנים, וזה כאילו לא היה בסדר בעיניה, ולכן היא רצתה אז עוד, זה היה לפני הרבה שנים, עוד לא היה טליבן וכל מיני כתות בישראל, אז היא החליטה ללכת עם כפפות ועם פנים כאלה רעלה. אבל כשאנחנו מסתכלים על דברי חז"ל, מה זה צניעות, אנחנו רואים שזה לאו דווקא משהו שהוא קשור לתאווה. זה כן, זה גם קשור לגופניות של האדם, אבל זה גם דברים אחרים. למשל, הלוויה, יחס לפגר, לגופה. זה דבר שצריך להיות צנוע. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, ואתם רואים לפניכם, זה בדף ממתת, עמוד ב', אומרת הגמרא, והצנע לכת עם השם אלוקיך. זה הוצאת המת. מה הפירוש הוצאת המת? שאתה לא מזהה את האדם מת עם גופו. אתם כנראה יודעים שבתרבויות אחרות בעולם יש הרבה הדגשה של פגר. שכל הלוויות הן מתרחשות בצורה מאוד מאוד לא צנועה. זאת אומרת, כמה שזה יותר מפארים את הגופה, אז עוד יותר כבוד לו. החל מזה שכמעט כל הלוויות שעושים זה עם תזמורת, וטובי מלחינים בעולם כותבים מוזיקת הרקוויאם או מוזיקת הלוויה שמזמינים תזמורת, שזה המקצוע שלהם, בזה הם עוסקים כל הזמן, הם הולכים עם הלוויה, מנגנים שם מוזיקה, מאפרים את גופה, מלבישים לה, יש בגדים כאלה מאוד יפים, עם עניבה, שמים פרח כזה אצלו, ושמים איפור לגופה, וכולם עומדים בתור ומנשקים אותה, ויש ממש, זה עושים מזה כזה עניין גדול מאוד. ומזמינים ארונות קבורה כאלה, מפוארים, עשויים מעץ יקר כזה, עץ אדום עם כל מיני זהב, וזה משהו. זה עניין שלם הלוויה, עם פרחים, מביאים שם עם בושם שמים מיוחד, ופרחים, והכל הכל, זה בצורה מאוד מאוד לא צנועה. כל הלוויות כאלה, כן, זה... וכשאדם מת, אז שמים לו מציבות כאלה יקרות. עם תמונה שלו על המציבה, ממש כל מיני הדגשה כזאת של, של הגופניות. ובעם ישראל זה בשקט, הכל בשקט, הצנה הלכת, זאת אומרת שאף אחד לא רואה את גופה, היא עטופה בתלית, האלונקה פשוטה, בשקט, קוברים, לא מביאים פרחים, הכל צנוע. למה? למה זה כך? זה בגלל שיחס שלנו, אולי לא, אולי צריך להגיד עוד משהו, עוד נקודה אחת. ויש אפשרות הפוכה מזה. כן? בתרבויות של גויים, כמו שאמרנו, יש תרבויות שמאוד מאוד מדגישים את הגופניות של האדם, עד כדי כך שבסופו של דבר הם חנטים את הגופה. אצל, כמו שזה היה במצרים, כן? מנסים לשמור את גופה שהיא תישאר לנצח. וזה לא רק היה במצרים העתיקה, שמשהו שם, שעושים שם מומיות כאלה, אלא גם בזמננו, בתקופה שלנו, ישנם מקומות שלקחו כל מיני מנהיגים של המדינות, כמו לנין, סטלין, מאו דזדון, ושם את המנהיג של בולגרים, שם יש בבולגריה, יש כל מיני כאלה, שהם עושים להם מאוזוליים כאלה, זה מין כאלה, ארמונות כזה, משהו מאוד מאוד מפואר, יפה, גדול, וחונטים את גופה, ומחזיקים עד היום, יש במוסקובה, בכיכר אדומה, גופה של לנין, שאנשים יכולים לבוא, לראות אותו ככה, הוא נשמר, שלא רואים שזה לא בן אדם, כן, זה נראה כמו בובה, אבל לא, חושבים שכאילו, זה גופה, כאילו גופה חנותה, אתה לא רואה ש... מה? לא, שוכב. שוכב, מחוסה ככה, אבל פנים, ידיים, רואים איזה... באים... אי אפשר לראות שהוא מת, כן, לפני 100 שנה. וזאת הגישה, כן? גישה היא או להנציח את גופה, או לשרוף אותה, לבטל אותה. אין גופה, כמו שעושים בהודו. בהודו אמירה כזאת, גוף זה שום דבר. אתה נשמה, אין גוף. אבל הנה יש גוף, גוף זה שטויות. זה תשרוף אותו, אין לזה שום משמעות. ואכן היום בעולם המודרני, יותר ויותר זה מתחלק או לעבודה זרה חזק הולך, על זה שמדגישים את גופה, ומנצחים ושמים לה פסלים ועל הקבר, כן, יש פסל שלו והכל והכל, כאילו ממש או מנצחים או מבטלים, גישה מטריאליסטית, או עבודה זרה או מטריאליסטית, כן? כאילו, אידולים או אידוליזם או מטריאליזם. שום דבר, אין שום משמעות, תשרוף, תזרוק את זה, תשים את זה בצנצנת על הפסנתר, כשאתה מנגן, אז אתה רואה את האבא שלך מול עיניך. אז שתי הגישות הללו, הן גישות שבעצם ההפך הגמור מה שיהדות אומרת. אנחנו מתייחסים לגופה באופן צנוע. לא מבטלים ולא מדגישים, אלא מצניעים, עוטפים. מתייחסים לזה כמשהו שהוא, שיש כאן גישה אחרת. כן? עכשיו, למה? למה אנחנו מצניעים? מה הרעיון של ההצנעה הזאת? אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מאמינים שמאחורי גוף האדם יש עולם. וכשאתה מודע שיש מאחוריו עולם, אז הגוף הופך להיות בשבילך צינור להופעת העולם האחר. דרכו העולם האחר מתגלה בעולם, במציאות. אולי אני אסביר את זה קצת בצורה קצת אחרת, אז יהיה יותר מובן. וזה לא כך הסבר היה ברור. אולי נגיד, נסביר את זה ככה. העולם שלנו, אנחנו קולטים אותו כעולם החומרי. ואנחנו מבינים שיש מציאות אחרת, עליונה, נשגבה יותר, שאנחנו אותה לא קולטים. היא כאילו מעבר לקליטה שלנו.
היא מוכרחת המציאות?
כן. טוב, זה סיפור אחר, אבל... כן. שמעבר למציאות שאנחנו חיים בה, יש מציאות עליונה יותר. עכשיו, ביניהם אנחנו לא רואים קשר ישיר. יש רק נקודות מגע, נקודות השקה, מפגש, בין עולם עליון לעולם תחתון. נקודות מגע הללו, הם, למשל, אנחנו קוראים לזה, וירד השם על הר סיני. זאת נקודת המגע בין עולם העליון לעולם התחתון. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, בדף ה', אומר דבריו של רבי יוסי, לעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה, ולעולם לא עלה אדם, לעולם הזה, ולעולם לא עלה אדם לעולם הבא, לעולם העליון. אף פעם זה לא קרה. אז גמרא מקשה, אבל הנה כתוב וירד השם על הר סיני, והנה כתוב שבעלה משה ואליהו עלו למרום, כל זה רבי יוסי מסביר, זה מתחת לעשרה, זה מעל לעשרה, כל זה תירוצים, הסברים כאלה וכאלה וכאלה, אבל הנה כתוב שהוא שם נתן לו לוחות הברית, הנה היה כאן קונטקט, היה מפגש, הוא אומר, כן, הוא הוריד את כיסא הכבוד לעולם הזה, ואיש תרבו ואיש תרבה, והוא נגע בו, יש שם, בקיצור, מדברים הרבה על הנקודה הזאת, אבל יש מעין מפגש בין שתי עולמות. נקודת המפגש. הנקודה הזאת זה דבר שהכי עליון שקיים במציאות. קדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. מעמד ברית בין הבתרים. זה תמיד משהו מיוחד. משהו, כשיש מפגש של העולמות, זה דבר עליון ביותר. אותו דבר גם בית המקדש. מהר"ל מסביר מה זה משמעות של בית המקדש, מה זה בית המקדש, זה נקודת המפגש, כאילו, נגיד אם שתי עיגולים ניקח, הם יפגשו, ייפגשו אחד עם השני, שתי עיגולים, אז נקודה איפה שהם יפגשו, זה הבית המקדש. בין עולם עליון לעולם תחתון. אז בעצם, כל הזמן יש כאלה נקודות ההשקה בין העולמות. אחת מהנקודות ההשקה כאלה זה מוות. הרי מה קורה ברגע הזה של מוות? נשמה עוברת מעולם הזה לעולם העליון. קדוש ברוך הוא מתגלה לנו כאן, אז יורד עולם עליון לעולם תחתון. כן, זאת אומרת, המציאות ההיא, כאילו, משתפלת לתוך עולם שלנו. זה קורה באופן כללי. אבל באופן פרטי, כשנביא עולה למעלה. זאת אומרת, מה זה למעלה? הוא לא עם כנפיים או עם הליקופטר עולה למעלה. אלא בתודעה שלו, הוא קולט מציאות אחרת, אז על ידי קליטה נבואית הוא כאילו נכנס לעולם אחר. אז ההתעלות הזאת, ההתרוממות הזאת, זה אצל הנביא נתפס לפעמים כמו מוות, כי הוא כבר, הוא לא קולט את זה בחושים שלנו רגילים. כתוב שנביא כולו מזדעזע כשהוא נפגש עם העולם העליון. אפשר גם להגיד, אם אתם ודאי זוכרים, מדרש שאומר, כשקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל, אז הוא אמר להם, אנוכי השם אלוקיכם, אז כתוב, פרחה נשמתם. ואז תורה אומרת, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי לחיים או למתים? אומר, לחיים. אז אם לחיים, הם כולם מתו, תחיה אותם. אז הוא נתן שם טל חיים, והם קמו לתחייה. אחר כך עוד פעם, לא יהיה לך, אלוהים אחרים על פניי. עוד פעם כולם מתו, שם הוא דיבר שני. עוד פעם תורה אומרת. ואז הם אמרו, דבר אתה עמנו, ואל דבר איתנו השם, כן? משה רבינו. זאת אומרת, בקליטה נבואית יש מעין מעבר כזה, מוות, של מעולם לעולם. אז זה קורה לנביא. אדם הפרטי, כשהוא מת, אז הוא גם נפגש עם העולם העליון. וזאת נקודה שלו. מה? זהו, נכון. אני עוד מעט אדבר על זה. כן. גם לידה. זה מעבר הפוך. מעולם העליון לעולם תחתון. זו נקודת המפגש. עכשיו, תשימו לב שכשקורה מפגש כזה, הוא תמיד, תמיד מתרחש בצניות. מפגש הזה תמיד יהיה כתוב עליו שמשהו שיהיה כתוב, שיופיעו שם מין אלמנטים כאלה כמו חושך, עלתה, ערפל, משהו, זה לא יהיו דברים ברורים. עמוד ענן, תמיד יהיה משהו שלא יהיו דברים ברורים. למשל, בברית בין הבתרים, באמצע היום, בצהרי היום, פתאום חושך. ואז הוא רואה את תנור השן עובר בין הבתרים. או משה ניגש אל הערפל. מתוך הערפל מופיעים לוחות הברית. או פתאום הוא הוריד ענן על ההר. כן? תמיד יש משהו שהוא מסתיר דברים, שהוא לא משהו שהוא בבירור, בפשטות, בצורה גלויה וכו'. אותו דבר גם בבית המקדש. כאשר כהן נכנס לבית המקדש, אז יש שם שלבים, שלבים, שלבים. אתה לא יכול ישר לגשת אל קודש הקודשים. כל זר הקרב יומת. רק כהנים יכולים להיכנס לתוך היכל. ובתוך היכל יש משהו עוד יותר מוסתר, שזה קודש הקודשים. וגם הוא נמצא מאחורי פרוכת, והכל מוסתר, יש כל מיני דעות, כמה פרוכות היו שם, שתי פרוכות, יש דעה בגמרא שיש 13 פרוכות, יש כל מיני שם, לא כזה פשוט שאתה בא ונכנס או רואה את קודש הקודשים. וגם אלה וגם אחרי הפרוכת, אז כהן גדול יכול להיכנס רק פעם אחת בשנה. וגם כשכהן גדול נכנס רק פעם בשנה, גם איתו הוא נכנס תמיד בתוך הקטורת. הוא תמיד מקטיר קטורת, והוא נכנס בתוך הענן של קטורת. הוא לא רואה דברים שם בפירוש. זאת אומרת, תורה באופן עקבי, מדגישה, מראה לנו, שמעבר בין העולמות, צריך להיות מוצנע. תמיד צריך להיות משהו בתוך העטיפה. הוא לא גלוי. הוא לא כזה שאתה יכול לראות אותו במו עיניך. ולכן אנחנו גם מכסים את גופה. למה מכסים את גופה? למה צריכים מעבר להיות מוצנע? למה שהקדוש ברוך הוא לא יתגלה בתפארתו ובעוצמתו בעולם הזה ממש ככה בפירוש? למה צריכים לראות משהו, בשביל מה צריכים את הערפל הזה? סיבה לזה, סיבה לדבר, זה בגלל שכל קליטה אנושית היא קליטה מאוד מאוד מצומצמת. כל מה שאנחנו מסוגלים לקלוט, זה מוגבל לא רק לחמשת החושים שלנו, אלא שחמשת החושים עצמם הם קטנים. זאת אומרת, אדם שהוא מריח משהו, נגיד, לוקח פרח, מתחיל להריח פרח. אחרי כמה דקות, תשימו לב שהריח של פרח נעלם כביכול. מה? כן, נקרא לזה, מתרגלים עליו. זה לא שאתה שאבת כל הריח שלו לתוכך. לא, אם מישהו אחר יריח אותו, הוא גם, הוא מיד יריח את ריח טוב. אבל אתה כבר לא. למה? כי יש לנו חיישנים באף, רצפטורים, שהם בנויים על כך שצריך, שהם יכולים להריח רק לזמן קצר. זו צורת הריח הכי טובה. אבל אם אתה עושה והרבה הרבה הרבה, אתה מאבד. זאת אומרת, הם ריח כאילו רק מתרשם, ואחר כך הוא פוחד, 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 עד שאתה בכלל לא מריח אותו. ריח טוב יותר, ריח רע, אותו דבר. אתה מתרגל כאילו לריח. אותו דבר גם בטעם. אם אתם אוכלים משהו, אחרי כמה קוביות שוקולד, אתה מפסיק להרגיש שוקולד. אתם עושים כל מיני שם ניסויים כאלה מוכיחים, שהאדם, החצי השני של חפיסת שוקולד, אדם אוכל אותה מזיכרון. זאת אומרת, המוח שלו כבר משחזר את הטעם. הוא לא אוכל את ה... זאת אומרת, אפשר לשים שם אחר כך איזשהו חומר, שאתה לא תדע להבחין בטקסטורה, ואתה אוכל משהו חום, אתה תחשוב שזה שוקולד, אבל זה כבר לא. ככה זה בנוי. למה? למה זה עשוי בצורה כזאת? לעניות דעתי, אני מסביר את זה במשל, אז אולי זה ייתן לכם אולי נקודת ההבנה. זה נעשה כדי שאנחנו לא נחשוב שזה זה, אלא זה ניתן לנו כמו משחקים כאלה יש במחשב שנקרא דמו. הוא נותן לך תאמון, איך נראה? תאימה, תאימה, בדיוק. משחק תאימה. זאת אומרת, אתה יכול לשחק, אתה יודע, עד שלב מסוים, עד זה, עד ככה. אני אף פעם בחיים לא שיחקתי, אבל אני יודע שיש דבר כזה. כן. ברוך השם, אף פעם לא, שלא יזדקק. אז זה נותן לך קצת לטעום, ואחר כך יש עיקר המשחק. אני חושב שזה אותו עיקרון גם בטעמים, בריחות, בהרגשה פיזית שלנו, כל כיף, כל טוב שיש בעולם, זה רק דמו, זה רק לטעום מה עומד מאחורי העולם. אתה לא יכול לחיות בתענוג פיזי כל הזמן. גם מי שיקח סמים, לא משנה. אז מקסימום מגביר את זה לתקופה מסוימת, אבל לא יכול להישאר בתענוג פיזי לנצח. אלא זה בנוי ככה שאתה תשתעמם. זה לא יעבוד. אתה לא יכול לאכול חמש חפילות שוקולד. יש משהו שיגביל אותך. בין שזה טעם, בין שזה בריאות, בין שזה סוכר בדם, בין שזה... זה מה... זה יגביל. אתה לא יכול משום דבר לקבל עד הסוף. למה? כי הסוף הוא אין סוף. חוש הוא רק לטעום. הוא נועד רק כדי ש... כהצצה, רק כפרוסדור למשהו שהוא הרבה יותר עליון, הרבה יותר גדול, ולשם אנחנו שואפים. אבל אם אתה תהיה מרוכז רק בתחושה עצמה, רק בדבר הזה עצמו, אתה לא תקלוט כלום. לא תדע שום דבר, אתה לא, 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 לא תבין כלום. ואותו דבר ביחס שלנו אל הגוף. אם אתה חושב שאדם זה גוף, אתה מפספס הכל, אתה לא יודע ש... שיש משהו מעבר. אתה מתייחס אליו כגוף, וזאת התומה. אבא מת, לא עלינו. אתה מזהה את אבא עם גופו, עם פגר הזה. ואז יוצא משהו מוזר. אז או שאתה רוצה להצים אותו, לשמור עליו, כן, לעשות לו חניתה, לבנות לו פירמידות, או אתה אומר, לא, זה לא אבא, זה שום דבר, זה רק נשמע, זה רק גוף, הוא נשמע, ואז אתה, את גוף שורף. אנחנו מתייחסים לגוף כנקודת מעבר, כפרוסדור, כמשהו שדרכו אתה יכול להגיע לעולמות העליונים, ועיקר זה עולמות העליונים, אבל גוף הוא חשוב מאוד. לכן אנחנו מצניעים, כמו שתורה מצניעה הופעת השם בעולם. כל מי שנוגע בתורה, הוא נטמע. כן? אתה לא יכול לקלוט את התורה בלי בד. אסור לגעת בקלף של התורה. כמו כתוב שהוא נוגע בו ערום. כן? ערום. אי אפשר לגעת בתורה ערומה. אתה מבין שזה רק... זאת אומרת שאתה צריך... פרוכת, אתה צריך משהו שמכסה, אתה צריך ערפל, אתה צריך חשיכה, כדי לפגוש מה שעומד מאחורי זה. ומי שלא נשמר, מי שלא שם את המחיצה, אז יש לו אשליה שמה שהוא רואה זה זה, ואז הוא לא רואה כלום. זה הרעיון של צניעות. בזה אנחנו נעצור, ובעזרת השם נמשיך בשיעור הבא.